אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
העולם כולו מתחסן נגד קורונה, אבל הוויכוח סביב היעילות והבטיחות של החיסונים לא נפסק לרגע. ומה שעוד לא נפסק הוא הניסיון של החוקרים למצוא תרופה לקורונה. כן, תרופה שתהפוך גם את המחלה הזו לנשלטת ולנסבלת. כאן בישראל מנסים הן בבית החולים הדסה וכן בבית החולים איכילוב להקדים את העולם ולהפתיע עם תרופה. בפרק הזה של הכותרת נארח את הדוקטור שירן שפירה, מנהלת המעבדה לרפואה מונעת בבית החולים איכילוב, שטוענת, ייתכן כי יש לנו תרופה ביד.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
דוקטור שפירה, בואי נתחיל עם השאלה הבסיסית. איך מגיעים לפתח תרופה נגד הדבר שמפחיד, מטריד, מטלטל את העולם כבר שנה וחצי?
הכל למעשה התחיל בתחילת הגל הראשון, כשישבנו פרופסור ארבר ואני במשרד. האמת שיש לנו מעבדת מחקר באיכילוב, כשעיקר התעסוקה שלנו זה בעצם סרטן. אז זה היה באמת דיון ואיזשהו סיעור מוחות שאנחנו עושים מדי שבוע על מגוון של פרויקטים. וככה ניסינו לחשוב מה אנחנו יכולים לתרום במלחמה הזאת כנגד הקורונה, והתשובה הראשונה הייתה, אוקיי, כנראה שלא. אבל אז כשהתחלנו לדון בכל הפרויקטים, ראינו למעשה שיש לנו שתי טכנולוגיות, שאם אנחנו יכולים לעשות איזושהי קומבינציה בין שתיהם, ייתכן ויש לנו משהו שעשוי לעבוד. מהפגישה הזאת חזרנו מהר מאוד למעבדה, עשינו הרבה מאוד ניסויים במבחנות, בחיות, ראינו שהדבר אכן עובד, והאמת שעשינו דבר שלא יתואר לפני תוך חצי שנה, בעצם מרגע הגיעת הרעיון ועד הפציינט הראשון.
את חוקרת הרבה שנים, ואני תוהה האם אי פעם חשבת או חלמת או בכלל עבר לך בראש שתעשי כזה דיטור מהמסלול המרכזי שלך?
האמת שלא, אבל אם אני אתחיל כן בכל אופן מההתחלה ומהבסיס, המעבדה שלנו עוסקת בעיקר במחקר שנקרא מחקר תרגומי. כלומר שיש לו איזשהו פוטנציאל יישומי. תמיד הכוונה שלנו, או לאן שאנחנו לוקחים את הפרויקטים, הם בעיקר למשהו שייתכן ויש לו שימוש בקליניקה בעתיד. נדיר הוא רופא, אני חוקרת, והשילוב בעצם בין השניים מביא אותנו באמת לחפש את הפרויקטים שיש להם את הפוטנציאל הזה. אז להגיד לך, קורונה? לא. אני חושבת שגם אף אחד שלפני הגל הראשון בכלל לא חשב שאנחנו עומדים להגיע למשבר שכזה. אבל זה באמת ככה, אנחנו תופסים את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים וככה דוארים קדימה.
למי שלא מבין או לא מכיר את מה שאתם עושים, אנחנו מדברים על תרופה שבעצם מטפלת באותה שערה, נכון? בסטורם הזה שקורה
נכון,
בגוף,
נכון.
שקורונה נוחת אצלנו.
נכון, אני לא צריכה להסביר ולומר שבדרך כלל 19 מתוך 20 מהחולים עוברים בעצם ריפוי לבד, הם מחלימים לבד. אצל 5% מהמקרים אנחנו רואים בעצם הידרדרות. מה שקורה זה שמערכת החיסון בעצם יוצאת מכלל שליטה, היא גואשת, יש בעצם מה שנקרא, כמו שאמרת, שערה ציטוקינית. אנחנו, היופי שבתרופה שלנו זה שאנחנו לא מכוונים אל הווירוס עצמו, לכן גם אין חשיבות לכל מוטציה או וריאנט שיצוץ, אנחנו בעצם פועלים כנגד אותה שערה ציטוקינית. מה שהמולקולה שלנו יודעת לעשות, זה בעצם מעט להחליש את אותה שערה, מערכת החיסון בעצם לאט לאט יורדת לנורמה, ועכשיו היא מסוגלת לבוא ולהילחם בנגיף. זו בעיקר הכוונה שלנו.
אתם בעצם מחזירים אותה למסלול.
נכון מאוד.
את מודעת למה שקורה בתוך הוויכוח האלטרנטיבי אני קורא לו, וכשאני יותר עצבני אני קורא לו פייק ויכוח, על לא צריך לחסן, יש תרופות סודיות, גם התרופה שלכם כבר רצה בקבוצות האלה שלה, של מפיצי הכזבים, כאילו מישהו מסתיר את התרופה הזו. את מודעת לוויכוח הזו? אז לא צריך לחסן, הרי יש תרופה עוד מעט.
נכון, אבל אנחנו לגמרי לא מסכימים עם זה. גם נדיר וגם אני, אנחנו לגמרי קוראים לכולם להתחסן. חובת החיסון זה בוודאות. אנחנו כן מאמינים שיש מקום ויש צורך שהתרופה תהיה לצד החיסונים. אנחנו יודעים היום שאנחנו, יש וריאנטים שונים. החיסון הוא לא ב-100%, עדיין יש חולים, ועובדה, אנחנו רואים עכשיו עלייה משמעותית בכמות החולים. לכן, הקורונה, אנחנו מאמינים שהיא כאן והיא תישאר איתנו ונצטרך ללמוד לחיות איתה. ולכן חשוב שיהיה טיפול לצד החיסונים. מה עוד שחשוב לדעת? שאנחנו נמצאים בשלבים המחקרים. אנחנו סיימנו פאזה ראשונה, סיימנו פאזה שנייה ביוון, אנחנו עכשיו משיקים את הניסוי האולטימטיבי, אותו ניסוי שבו נשווה את התרופה שלנו לתרופת הדמל, לפלסבו, על מנת באמת להיות בטוחים ביעילות. אנחנו בטוחים כעת באמת ב-100% שאין תופעות לוואי לשימוש בתרופה. אבל כן, זה עדיין תחת מחקר וזה חשוב מאוד לציין.
קחי אותי דוקטור שפירה בבקשה למחלקה או לאותו חדר שבו שוכב הפציינט במצב בינוני עד קשה, אולי אפילו כבר מונשם, ואז באים ואומרים תנו לנו את התרופה לפציינט הזה, ומה קורה אז, או איך זה מתנהל?
תראה, הגישה הייתה שאנחנו באים ובעצם מספרים לפציינט מה הפוטנציאל שיש. היה מאוד מאוד קשה בפאזה הראשונה להגיע אל אותו חולה ראשון שלמעשה בוא תיקח תרופה שמעולם לא ניסו אותה. אנחנו מאמינים בה מכל הלב, אבל זה עדיין, זה מפחיד מאוד. אנחנו באמת היינו ליד הפציינטים האלה יום יום, כל יום, ועוד אחר כך בפולו-אפ ראינו אותם אחרי שבוע, אחרי חודש. אנחנו עוקבים אחריהם גם היום. היה לנו מאוד מאוד חשוב שיהיה ככה קשר עדוק. המחזה הוא לא פשוט, להגיע למחלקת הקורונה ולראות את אותם אנשים שקשה להם לנשום, הם מרותקים למיטה, וגם מה שכואב זה שהם באמת מבודדים. ולכן אני חושבת שזו עבודת קודש, ולקחנו אותה ככה ברצינות. היינו מגיעים יום יום, שבעה ימים בשבוע, לא משנה באיזה שעה, והיינו באמת עוקבים אחריהם. היה נהדר לראות שאחרי כשלושה, ארבעה ימים של טיפול, פתאום הוא כזה נושם עמוק וככה פותח את הידיים ואומר, אני יכול לנשום טוב יותר, יש לי הקלה משמעותית. אנשים שלא התקלחו, פתאום הצליחו לקום מהמיטה, להגיע אל המקלחת, זה היה מחזה מדהים. עם זאת, אני עוד הפעם אציין שהמטרה הראשונית הייתה, בפאזה הראשונה, לבדוק את הרעילות, האם התרופה הייתה בטוחה, כן או לא. היה מאוד נעים לראות גם את השיפור הסובייקטיבי, גם כמובן את כל השיפור במדדים הקליניים. אבל בראש ובראשונה הייתה הבטיחות. לאור התוצאות האלה התגלגלנו קדימה. פה כבר היה את החיסונים, הייתה ירידה משמעותית בכמות החולים, ולכן בעצם פנו אלינו ממשלות מבחוץ. יוון הייתה ביניהם. עשינו כמובן את כל ההרגשות הרגולטוריות שנדרשו, ואכן התחלנו שם את הניסוי. 90 אנשים עד היום, למעלה מ-85 אני חושבת, כבר השתחררו לביתם. ולמעשה, הפידבקים שאנחנו מקבלים מאוד זהים למה שראינו כאן. אני אציין, שם זה נעשה בשלושה מרכזים רפואיים שונים. המרכז של כל העניין הזה היה פרופסור יווני, שהוא בעצם הפרויקטור שלהם לענייני קורונה. וזה היה מדהים לראות שזה לא בידיים שלנו, זה קורה במקום אחר. זה אין הרגשה טובה
אתם מזה. אתם היחידים, דוקטור שפירה? שתוקפים את השערה המדוברת? את
לא,
אותה
לא. אנחנו יודעים שיש לא מעט תרופות שמנסים להתכוונן לאותו מקום. אולי הקומבינציה הזאת שאנחנו עושים, שזה, שוב, שזו תרופה שהיא חדשה לחלוטין, זה לא שלקחנו תרופה שהייעוד שלה הייתה מחלה אחרת, ועשינו לה ריוז לקורונה. לקחנו טכנולוגיה שאנחנו מבוססנו במעבדה. בעיקרון, רק בכמה מילים, מדובר על ויזיקולות קטנות שבאופן טבעי לחלוטין משתחררות מכל תאי הגוף שלנו. כלומר, זה דבר טבעי לחלוטין. מה שאנחנו יודעים לעשות זה לקחת את אותם ויזיקולות, את אותם בויות, להנדס אותם ככה שיבטאו מולקולה שאנחנו עובדים עליה כבר למעלה משני עשורים. היא נקראת CD24. CD24 זה אותו קי פלייר שבעצם יודע להוריד את אותה שערה ציטוקינית, ובעצם לווסת באופן שלילי את מערכת החיסון.
את חושבת ש שערה כזו בתוך הגוף שמתחוללת, היא יכולה להתחולל באופן טבעי? יש משהו שדומה לזה?
אני לא חותרת לשם, אני גם לא רוצה להיכנס לתיאוריות האלה של וירוס מהונדס או לא, אני באמת לא חושבת שיש לנו בחץ היכולת לקבוע את זה. מגפות היו כאן, ולא מעט. מה שכן, עצם זה שאנחנו תוקפים שערה ציטוקינית, שערה ציטוקינית זה בעצם איזשהו סיבוך שנגרם ממגוון של מחלות, בין אם זה מחלות אוטואימוניות, בין אם זה מחלות ריאתיות כמו פולמונרי פיברוזיס, אסתמה ואחרות, ומחלות סיסטמיות כמו GVHD, אז אנחנו יכולים באמת לומר שהתרופה שלנו, היות ומוכוונת לשם, היא בעצם יכולה להיות אפליקטיבית או יישומית למגוון רחב של התוויות, שזה יתרון מאוד 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 גדול, וכבר בימים האלה זה מה שאנחנו עושים, יש לנו מודלים פרה-קליניים רבים, שאנחנו באמת בודקים מחלות שונות, כמו ספסיס, כמו אסתמה, פולמונרי פיברוזיס, כל מיני מחלות ברגע הזה ריאתיות, כי באמת המטרה שלנו היא לתת את זה באינלציה ישירות על הריאה, שם עיקר הבעיה, ולראות מה קורה, ויש לנו באמת תוצאות ראשוניות מאוד מבטיחות.
אז בעצם את אומרת שאחרי שתפטרו את קורונה, תתפנו עם אותה תרופה גם לסייע לחולים במחלות אחרות.
אז כמו שפרופסור ארבר ואני, אין כזה דבר אחרי. אנחנו עושים את זה במקביל. אז במקביל לקורונה, אנחנו גם מפתחים את זה להתוויות נוספות.
שזה די מדהים שחושבים על זה.
האמת שזה נכון.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, יש לנו משהו לספר לכם.
היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת וויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים, האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית, איך מנהלים זוגיות פוליאמורית, וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. Talk to me. Tell me your dream.
הטכנולוגיה שעומדת מאחורי התרופה שלכם היא טכנולוגיה מתוחכמת, משהו שהוא...
היתרון הגדול, זה אפשר לייצר מהר, יחסית בזול. אנחנו נכנסים לחדרים הנקיים, חדרי הייצור, תוך חודש ימים אנחנו יכולים לספק תרופה למאות בני אדם. זה יתרון עצום שבמערכת.
כלומר, זה יכול להיות שזה סוג של משף, נכון?
נכון, היום זה ניתן בנובולייזר שקיים בכל בית חולים, ומחברים אותו לחמצן, ובעצם זה תרסיס ישירות אל הריאה, דרך הפה. הוויז'ן שלנו זה שבעתיד יהיה לנו איזשהו ספייסר כזה שיהיה אפשר לקבל הביתה. כל חולה שמרגיש לא טוב ועושה בדיקה והוא חיובי, ייתכן והוא יוכל לקחת את זה בבית, ואז אפילו נמנע את ההגעה לבית החולים, את כל העומס שעלול להיווצר על בתי החולים.
כמו שיש את התרופה נגד אסתמה בעצם, את
נכון
אותו משאף מפורסם.
נכון.
שכולנו כבר במאה ה-21 למדנו להכיר.
זו הראייה שלנו קדימה, ואנחנו עובדים על זה במרץ.
ותוך כמה זמן לדעתך תגיעו לנקודה שבה אתם תצעקו יוריקה, זה 100% עובד. זאת אומרת, אתם בטוחים בזה, אבל יש שלבים.
אנחנו עכשיו עושים את כל השלבים האלה, לשלבים ארוכים וקשים, הרגולציה, וטוב שכך. נכון, נכון. אני מסכימה איתך, אנחנו בזמנים של קורונה, אבל עדיין, ועם זאת, אני שמחה שהרגולציה לא מתפשרת. אנחנו אכן עובדים על פי כל מה שנדרש, ומספקים את כל הנתונים הנדרשים, בין אם זה משרד הבריאות הישראלי, ובין אם זה היינו צריכים אחר כך ביוון, שזה כבר אירופה, וכמובן היום בשלבים לקראת ה-FDA, יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל אנחנו בהחלט בדרך לשם, אנחנו עדיין בשלבים הניסיוניים של התרופה. אנחנו מאמינים בה מכל הלב. עכשיו אני חושבת שהניסוי הנוכחי שאנחנו עושים כרגע בישראל, זה באמת הניסוי מול פלסבו, יוכל ככה להגיד בוודאות שנוכל לשים את החותמת, אכן עובד.
זה די מטורף שאני חושב על זה, כי יכול להיות שבעוד כ-4 חודשים, משהו שאנחנו מתייחסים אליו כעוצר מדינות, COVID-19, יהיה סוג של, טוב, שמע, רשמתי לך את המשף, סע, וכל אחד יטפל בעצמו. יכול להיות מצב כזה?
הלוואי, לשם אנחנו חותרים. אם באמת יהיה לנו ספייסר כזה ביתי, אולי, בוא נראה.
פרופסור סיריל כהן, בעולם כולו במקביל לחיסונים מנסים למצוא גם תרופה. התרשמת ממשהו שראית עד כה במחקרים?
כשמסתכלים בעצם על התרופות האפשריות לקורונה, אנחנו צריכים לחלק את זה בשתיים. תרופות שמכוונות כנגד הווירוס, מה שאנחנו קוראים תרופות אנטיווירליות, ואנחנו מכירים את הקונספט הזה ממחלות ויראליות אחרות, כמו איידס או כמו דלקת כבד נגיפי C, ששם אחרי שנים של מחקר ופיתוח, צריכו למצוא תרופות שמעכבות את הווירוסים ומונעות התפרצויות של המחלה. כשמסתכלים על קורונה אין אופציות, יש פיתוח של גלולה דרך הפה, ויש תוצאות כביכול מעודדות חברה בארצות הברית, אבל זה לוקח זמן, והם עכשיו בניסויים קליניים. יש גם את הנושא של נוגדנים מלאכותיים שמייצרים, שגם שם התקדמו די הרבה. הבעיה הגדולה שחלק מהנוגדנים האלה נמצאו לא כל כך יעילים כנגד הווריאנטים, אז גם שם אנחנו מסתכלים האם יהיו נוגדנים מותאמים לווריאנטים, אבל עד שיפתחו אותם אולי יהיה וריאנט אחר. יש גם קצת דיבורים על תרופה שהיא אנטי-טפילית, שנקראת איברמקטין, ששם יש עדויות לכאן או לכאן. לעומת זאת, יש גם תרופות שמונעות את הסימפטומים של המחלה. הרי המחלה שנגרמת על ידי הווירוס, כשהיא מסתבכת, היא מאופיינת בכך שיש דלקת מאוד חריפה, מה שאנחנו קוראים לו גם סערת ציטוקינים בתוך הריאות, כך שזה לא כל כך קשור לווירוס, אלא קשור לעובדה שמערכת החיסון שלנו קצת משתגעת ומגיבה בעוצמה, ולכן כל תרופה שתרגיע בשלב הזה את מערכת החיסון יכולה אולי לעזור, אבל עדיין כאמור לוקח זמן למצוא את התרופות המתאימות.
ברמה הרפואית, תרופה עדיפה על חיסון? כלומר, האם הגוף מגיב אחרת? מה עדיף לפציינט?
יש אמרה בצרפתית שאומרת שעדיף למנוע מאשר לטפל. וזה בהחלט המקרה בהמון תרחישים רפואיים. אם אנחנו לוקחים סרטן, לדוגמה, עדיף גילוי מוקדם מאשר טיפול לאחר מכן, וגם מבחינת וירוסים. לכן חיסונים יש להם ערך מוסף בזה שהם מונעים את התפרצות הווירוס ואת התפרצות המחלה. יש להם גם איזשהו, הייתי אומר, ערך מוסף, שברגע שאתה נותן חיסון לאוכלוסייה, אתה גם מונע את ההתפשטות של הווירוס. דבר שתרופה, לדוגמה, לא תעשה, כי תרופה תטפל בחולה עצמו. ולכן חיסונים גם מתבססים על עניין מאוד חשוב, הרי אתה מגרה את מערכת החיסון והיא מוצאת את הכלים המתאימים כנגד הווירוס, זה מערכת שהיא דינמית, בעוד שתרופה זה מצב שהוא נתון. אבל כשאני אומר את זה, לדוגמה, יש גם עניין בתרופות, כי אנחנו רואים שהחיסונים הם לא 100% יעילים, לכן זה אומר שיש גם עדיין אנשים, כמו שאנחנו רואים היום בארץ, אנשים שבכל זאת חוסנו ומגיעים למצב קשה. לכן צריך למצוא גם דרך לטפל באנשים האלה. אז העניין של התרופות הוא מרכזי כאן, ואני מאמין שבזכות גם טיפולים שנמצא ובזכות חיסונים יעילים, בסופו של דבר אנחנו נהיה במצב שנוכל לחיות כמו שצריך עם הקורונה.
פרופסור כהן, תודה רבה.
תודה רבה, ונקווה שנשמר ונשאר בריאים גם ברמת הפרט וגם כאוכלוסייה בארץ ובעולם.
דוקטור שפירא, בבקשה. אני קופץ רגע לתחילת המגפה לקראת סיום דווקא. את זוכרת את הימים שבהם ניסו בערך כל תרופה אפשרית שהייתה אולי קרובה, מתקרבת בשכנות ל... מלאריה ו-HIV ומה עוד. את זוכרת את הימים האלה?
ודאי. תראה, בהתחלה שדי כלום לא ידוע, ואתה מנסה הכל. וברגע שמבחינה מנגנונית או ביולוגית נקרא לזה, יש לזה סיכוי, תמיד שווה לנסות. ברגע שהתרופה כבר מואשרת, אז קל יותר להיכנס לבני אדם. אנחנו הגענו עם טכנולוגיה שלא ניסינו אותה לפני זה בבני אדם, לכן הדרך הייתה עוד ארוכה יחסית נקרא לזה, כן? היום לפתח תרופה זה לפחות 10 שנים, ולא מה שאנחנו עשינו בחצי שנה. לכן זה דבר מדהים, ואני לא תואר לפני, ואני מניחה שלא יתואר עוד בעתיד. אבל אני בהחלט זוכרת את זה, כן. לצערי, רוב התרופות באמת נפלו. לכן גם אתה יודע, האמונה היא לא כל כך גדולה הייתה. עם זאת, כשאתה בא ומוכיח ומראה, וזה עובד, פאז ראשונה, פאז השנייה, ממשיכים מעלה, אז ייתכן ויש עתיד.
רק שני מומחים בזה, את ופרופסור נדיר?
פרופסור ארבר ואני, כן, נדיר ארבר, אנחנו הממציאים של הטכנולוגיה, יש כמובן עוד צוות שלם שעובד איתנו ככה יד ביד, זו עבודת צוות מגובשת, כמובן יש בינתיים מהמחקר ורגולטורים ואנשי QA, QC, כל מה שצריך.
אני נורא סקרן, אם תוכלי להיזכר כמובן, בישיבה הראשונה, בשיחה הראשונה שלך עם פרופסור ארבר, שאתם יושבים ומתחילים לגלגל את הרעיון.
וכמו ככה שתמיד אומרים, שדווקא הדברים הבלתי צפויים יוצאים ההמצאות, יוצאות ההמצאות הכי גדולות, אבל זה באמת היה ככה, ישבנו במשרד שלו, ביחילוב, דנו בכמה מהפרויקטים שלנו, תמיד מעין סיעור מוחות שכזה, ואז אתה יודע, אנשים מבחוץ, כל הזמן אומרים, איך תמיד אתם חושבים על דברים, יש לכם חדשנות ורעיונות, איך אתם לא חושבים על משהו לקורונה? אבל תמיד כזה הסתכלנו אחד על השנייה ואמרנו, אוקיי, אנחנו, עיקר התחום שלנו זה בכלל לא זה. למה שבעצם נצליח? אבל אז כשהתחלנו לגלגל את הרעיונות שלנו, ואמרנו, רגע, יש לנו CD24, זה התפקיד שלו. יש לנו את הויזיקולות האלה, שאנחנו בכלל עוסקים איתם בפרויקט אחר. אבל הם יכולים להיות קרייר, הם יכולים להיות נשאים נפלאים, טבעיים, לא אימונוגנים, בוא ננסה לשלב. אז באמת, אז באותו יום חזרתי למעבדה, הנדסנו את הכל, ניסינו, וכל השאר זה היסטוריה.
אני מאוד מקווה שהפודקאסט הזה, הוא יהיה גם משודר ביום שתקבלו את הנובל.
ימים יגידו.
דוקטור שירן שפירא, אני מאוד מודה לך שהגעתם.
תודה לך.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.